שלום.
שלום וברכה.
היום אנחנו ברביעייה.
ברביעייה, נכון.
נכון, זה די מגניב. אז טוביה ושרי, איזה כיף שבאתם. נתחיל מלפני חפירות. טוביה, מה הדבר האחרון שלמדת?
לא רוצה לרתק פה יותר מדי. התחלנו להסתכל על שימוש ב-VBA לעשות, לשפר business operations של learning דרך אקסל, בלי להשתמש בכלים חיצוניים, ויש דווקא מקום הרבה הרבה פוטנציאל וורסטיליות.
אני מריחה את הפרק הבא?
את מריחה אותו, את מריחה.
אתה רוצה לספר לי מה זה VBA?
VBA, ואין לי באמת שום רקע בתוכנה או דברים בסגנון, אבל זה בעצם הקוד של מייקרוסופט, Visual Basics.
אוקיי.
וכותבים בה, אפשר לכתוב, יש חלונית כזאת במייקרוסופט שאפשר לכתוב קוד שעושה אוטומציות בכל מיני...
איך אני אוהבת שאנשי למידה נהיו תכנתי על?
כן.
מדהים. איזה כיף.
גניב לאללה.
שרי, מה הדבר האחרון שלמדתי?
אז אני קוראת עכשיו ספר של אדם גרנט, לא חדש, ספר ישן וידוע שנקרא Rethinking או Rethink רק. זהו, אחרי הרבה זמן שהקשבתי לפודקאסטים שלו, החלטתי שאני קוראת הספר, והוא כל פעם...
אז תני לנו משהו מעניין משם.
תשמע, זה כל פעם מחדש לזכור שמה שאתה לא חושב, תחשוב עליו שוב פעם. זאת אומרת, יש מקום רגע לשנות את זה.
כזה לצאת מהקופסה ו...
כל דבר שאתה מאמין בו, שאתה בטוח לגביו, שכל...
להיות ביקורתי כלפיו.
כן, אז רגע אפילו לתת איזו חשיבה נוספת, ואם מישהו אומר משהו אחר, אז אוקיי, להיפתח גם לדבר אחר, וזה לא פשוט.
וואי.
אפרופו הוויכוח שסיפרתי לך עליו אתמול.
כן, אבל בכלל, כל הנושא הזה של הקשבה, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, מרץ 24, זה משהו שאני מה זה מרגיש אותו כל הזמן, שכאילו אין, איבדנו את היכולת להקשיב ולקבל דעה של מישהו אחר, ולא דווקא להסכים, אבל רק לקבל.
לא, אבל זה גם כלפי עצמנו, כאילו זה משהו עמוק, מאוד עמוק, שהוא כאילו, לי הוא עושה מצד אחד כאילו לאבד את הקרקע, ומצד שני הוא מדליק אותי רצח.
כן.
וואו. טוב, נשים פתיח ונתחיל.
יאללה. אטרינטיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים, ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק.
ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה לארגונים.
והפודקאסט הוא פיצוחים. המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו,
ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו?
יאללה.
אז אתם תציגו את עצמכם, אני אגיד שצרי אני מכירה לא מעט זמן, עוד מהגלגול שלה בג'וינט, ובעצם כאילו שרי אמרה, תקשיבי, אנחנו חושבים פה משהו מעניין, יש מצב ש... ואז שרי התחילה לספר, אמרתי, בטח שיש מצב ש... אז אנחנו כבר נסביר תרבות למידה ועניינים וזה, אבל שרי, מי את?
אז שרי גורן, אני באה בכלל מהתחום, תחום של למידה, אבל מהמגזר החברתי הטוב והנחמד, שם גדלתי והתפתחתי, והאמת שהלב שלי עוד עדיין קצת שם, אבל... בסדר. אז הייתי, התחלתי במחשבה טובה, ומשם עברתי לג'וינט, למדתי המון.
מה עשית בג'וינט?
בג'וינט הייתי מנהלת ומפתחת ידע ולמידה, בתחום של קידום תעסוקה למבוגרים.
באשל.
באשל ובטבט, כן, היה שילוב כוחות שם.
ושרי כתבה כמה מאמרים ממש טובים בלימי.
בנים.
תודה, כן. אז היה ממש מעניין, מאוד מלמד, אנשים מדהימים, אבל באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה להתנסות גם במגזר העסקי.
עשיתי מעבר ככה קטן, קליל, לא מובן בכלל.
כן, זהו, לא, קודם כל זה לא היה קל להחליט את זה, אבל...
אחרי כמה שנים? של בעשייה החברתית כזה?
שמונה... שם לא הייתי בשום מקום אחר, שם הייתי, שזה היה אני.
מדהים.
ואז פתאום להגיד, רגע, אולי יש בי עוד חלקים, אולי אני יכולה לעשות גם דברים שהם...
פרופורי.
למטרות רווח.
כן.
כן. אז גם להחליט את זה לא היה קל, אבל גם לעשות המעבר את זה, אז זה לא היה קל בכלל. וזה לקח זמן, אבל בסופו של דבר זה הצליח, ובאמת מצאתי מקום מאוד טוב ומלמד במחלקת ה... למידה של אמדוקס.
אז הגדרת תפקיד שלך היום היא?
אז היום אני מעצבת למידה, אינסטרקשנל דיזיינר, בצוות R&D של מחלקת הלמידה, של L&D, בעצם הצוות שמפתח את התהליכי או פתרונות הלמידה היותר מורכבים עבור עובדי הארגון, שלא מחובר לתוך יחידה ספציפית, ככה זה בנוי אצלנו, יש LPs, שזה ה-Learning Partners שמחוברים ליחידות, ויש אותנו שאנחנו נותנים את המענים היותר מורכבים.
והקרוסים.
הקרוסים, גם כאלה שמגיעים היחידות ודורשות יותר פיתוח, וגם כאלה שמגיעים מלמעלה ורוצים להשפיע על כל הארגון.
כמה זמן את באמדוקס?
שנתיים.
וואו, אני זוכרת שעשית מעבר, מדהים.
את לא סתם זוכרת, היית מעורבת.
נכון, זה מדהים. וואי, זה גם פרק בפני עצמו, אנשים שעושים כאלה מעברים בתעשייה, לא מובן מאליו בכלל. ונעבור ל...
טוביה.
טוביה!
מה קורה?
מה המצב? אז מי אתה טוביה?
אני, הוריי עשו עלייה כשהייתי בן 8.
מאיפה?
מניו ג'רזי.
יאמן. אני מתה שנזכיר את זה כל הפרק. יאללה. אני מרגישה שאנחנו מקליטים כזה עם אנשים מהעולם, כן?
אז לא, אז זכר ונקבה וטיפה מבטא תמיד יישארו לי אתגרים. בעצם אני התחלתי לימודי פסיכולוגיה בפתוחה, בתקווה להיות פסיכולוג קליני, תרפיסט. וכשהייתי צריך להתגייס לצבא, חיפשתי משהו שיהיה הכי הרבה זמן ישאיר לי ללימודים. איכשהו הגעתי לתחום שקוראים לזה חינוך לחירום בפיקוד העורף.
וואלה.
חינוך לחירום של ילדים ונוער.
רגע, התגייסת מאוחר יותר, נכון?
התגייסתי מאוחר יותר אחרי שכבר הייתי
בן
נשוי.
בן כמה?
כי אני מגיע מרקע חרדי. הייתי בן 24. לקראת סיום תואר ראשון. ומובל לדסק ילדים ונוער של חינוך לחירום בזמנו תחת מרב קראוס שהובילה בתעוזה. וכשהגעתי אז חינכו מדריכים חרדים שילמדו את האוכלוסייה החרדית, ילדים ונוער, על חינוך לחירום, מצבי חירום, איך מתנהגים.
וואו.
ואחד מהסיבות שהגעתי בכלל לתחום של פיתוח למידה זה, למרות שאמרתי אני רוצה כמה שיותר זמן רק ללימודים של פסיכולוגיה, כל התחום הזה בעצם הוקם בצבא על ידי אחד בשם נחמיה זרחוביץ'. גם דמות מאוד מאוד מעניינת, הוא קצת יותר מבוגר היום, והיה לי הרבה שאלות ובעיות, אז הוא אמר לי, כל אחד יכול להתלונן, אם באמת מפריע לך, תעשה משהו. לך תהיה צפה ותשנה אם אתה חושב שצריך לשנות. וככה באמת התחלתי להיות, לעסוק בפיתוח הדרכה בצבא, בחינוך לחירום. עשיתי את זה גם קצת בקבע.
אז השתחררת בעצם לפני כמה זמן?
השתחררתי לפני כמעט 3 שנים.
אוקיי.
ולפני הצבא וגם אחרי הצבא, וגם עכשיו כל הזמן אני לא יכול לעזוב, גם עסקתי במוזיאון בבית שמש, קוראים לזה מוזיאון הטבע התנכי, וזה מוזיאון שהוא כולו על...
בחור רגיל, סך הכל, הקלאסי.
הוא קם על ידי מקום לשלב וללמוד את הפנים של הטבע בתנך בצורה מדעית. הוא קם על ידי זואולוג כזה משוגע לדבר, קוראים לו הרב דוקטור נתן סליפקין, שאת כל חייו הקדיש לנושא של טבע בתנך.
מדהים.
והגעתי לזה כי היה לי קצת רקע בטבע ותנך, וגם שם עסקתי בפיתוח למידה בעיקר אצל ילדים ונוער.
אז איך הגעת לאמדוקס?
איך הגעתי לאמדוקס? במקביל גם סיימתי את התואר, לקראת סיום תואר השני בפסיכולוגיה החברתית.
יש לו ילדים, כן? רק אומרת.
בפתוחה, ושם פגשתי גם מישהי שעבדה באמדוקס בפיתוח למידה, עשתה שם התמחות. והיה שם פתח והעבירה את הקורות חיים שלי, בתור אחד שעשה גם בצבא וגם במוזיאון, אמנם יותר עם ילדים, אבל בתחום פיתוח הלמידה. ובלימודים עסקתי גם מאוד במחקר, מדעי החברה, סטטיסטיקה, ורינו אותי.
והנה אתה פה.
והנה אני פה.
מדהים, אז הגדרת התפקיד שלך היא? כמו של סארי?
גם של סארי, כמו של סארי, כן.
אוקיי. אני אגיד שיש פה אמירה.
מה?
שיש פה שני חבר'ה שלא מגיעים מהרקע הקלאסי של פיתוח כן. הדרכה ונהנהנה, וזה מגיעים עולם ומלואו, וזה מצד אחד של כאילו, היי חבר'ה, תראו, אפשר לעשות את זה, כי הרבה מתעניינים בפודקאסט בהקשר של קריירה. ומצד שני גם חברה כמו אמדוק, שבאמת פתוחה במרכאות, כן? אבל כן. כאילו, כי זה win-win situation, אבל פתוחה לקבל קורות חיים שהם לא קלאסיים ולא רגילים. זה קורה במעט מקומות לצערי, אבל זה ממש מגניב. אז זו האמירה שלנו.
יפה.
תיפתחו, rethink.
לגמרי.
אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר על העניין, בסדר? תרבות למידה זה אמורפי בטירוף. אני לא מכירה מישהו שבאופן מוגדר, ממש כאילו מתעסק בזה בהכרח בארגון שלו, בטח לא כמו ששרי תיארה לי כזה בטוביה וזה. ואני רוצה בכלל להבין, אנחנו עוד מעט נגדיר מה זה, בסדר? בעצם רגע כדי להסביר כמו בלמידה טובה, הפרק שלנו מורכב משלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו נדבר על למה בכלל התחלתם להתעסק בזה. אחרי זה נדבר על מה זה אומר, כשאנחנו מדברים על תרבות למידה, מה זה בפועל אומר, כי עשיתם פה מחקר ממש מגניב. ואחרי זה נדבר בעיקר על איך, אוקיי? כאילו, יופי, הגדרנו, הבנו למה, עכשיו מה זה אומר בפועל ביום-יום, בפלואו אוף וורק של העובדים, שלכם, כזה. ובסוף נסכם. אז למה התחלתם להתעסק בתרבות למידה? מה קרה?
מאיפה זה בא?
כן.
אז האמת שמעט אחרי שנכנסתי לאמדוקס, קיבלתי את תפקיד חלומותיי, שזה להיות אחראית על ה-learnability. אני אסביר למה ואיך. קודם כל, learnability, היכולת ללמוד בעצם של העובדים. יש לנו באמדוקס פרויקט מגניב שנקרא Aspire, שהוא בעצם פלטפורמה שמאפשרת לעובדים לחזק את הפאוור סקילס שלהם. את הכישורים הכי קריטיים לעולם העבודה של היום.
רגע, למי שלא מכיר, סליחה, אמדוקס 30,000 עובדים ברחבי העולם, הצלחה ישראלית מטורפת, חברה שכבר קיימת עשרות שנים.
ענק.
הייטק קורפרייט גדול.
בדיוק. אז במסגרת ה-Aspire יש כמה אשכולות של Power Skills, שאחד מהם נקרא Learnability, וקיבלתי, או יותר נכון, ביקשתי לעצמי להיות אחראית על התחום הזה. זה תחום, התחום הזה שבכלל היכולת ללמוד מהעבודה, ובכלל ללמוד לאורך החיים, להיות lifelong learner. כל זה משהו שמאוד עניין אותי כבר הרבה שנים לפני. ועוד לפני אמרתי, אני רוצה להיות אחראית על זה, ובאמת היה ככה חילופי תפקידים שם, וקיבלתי. אבל כשהתחלתי לעבוד על זה, אז ככל שיותר ניסינו וחקרנו, הבנו שלא משנה כמה נאמין ונרצה שזה יבוא ממשהו פנימי אצל האדם, המוטיבציה ללמוד, עדיין לתרבות, לסביבה, לאווירה שהוא נמצא בה, יש השפעה מאוד מאוד גדולה. על אם הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה. הדוגמה שהוא מקבל מהמנהל, מהסביבה שלו, מה ששואלים אותו, מה שלא שואלים אותו.
איך הבנתם את זה?
תראי, מכינים אצלנו דברים מדהימים. הכמויות של אפשרויות המגוונות ללמידה הן מאוד מאוד גדולות. ובסוף הרי גם ככה הטרנד היחשבי או מה שעושים היום זה לא מכריחים את האנשים לבוא וללמוד, mm-hmm. לפחות בתחום הזה של פאוור סקיל זה לא יותר, מציעים להם את המגוון וסומכים על היכולת הזאת שלהם ללמוד באופן עצמאי, מתוך בחירה, מתוך הבנה שזה חשוב להתפתח. ואז רואים שלמרות שיש כמויות מאוד גדולות של אפשרויות ודברים ממש ממש טובים, אחוז השימוש הוא לא מספיק גבוה לעומת הגודל הזה של הארגון.
הרגע הזה אני רוצה כאילו, יש פה איזושהי הנחת עבודה שהיא לא מובנת מאליו בכלל בארגונים, זה שמלכתחילה learnability היא דבר חשוב. בסדר? זאת אומרת, את באת ואמרתי, הנה זה כבר היה, ואני כאילו נכנסתי לתוך זה, זה מה שביקשתי לעצמי. אבל אני הולכת רגע צעד אחורה, זה שלא בהכרח אני חושבת שהרבה ארגונים בכלל שמים את זה פאור סקילס באופן כללי, וספציפית למידה כפוקוס. אנחנו לא ניכנס לתוך זה, אני אגיד שיש מי שרוצה מאמר בלימי מאוד מרוחב, שמדבר על איך למידה בסופו של דבר תורמת לנו כאנשים, לביזנס, לארגון כארגון. יש ממש, זה מגובה בתוצאות מחקריות, אנחנו רואים את זה מעבר ל-well-being שלנו כבני אדם. אז אוקיי, אז אמרתם, אוקיי, יש מלא הצעות, אבל בעצם כאילו הם לא מספיק משתמשים בהם.
הם לא מספיק משתמשים בהם, וגם אנחנו לא יודעים עד כמה, גם אם הם משתמשים, אנחנו לא יודעים עד כמה זה משפיע על העבודה שלהם, עד כמה זה למידה משמעותית ומשפיעה. אנחנו לא יודעים גם כמה הם לא מצליחים ללמוד מהעבודה שהם עושים, שזה בעצם מקור הלמידה הכי משמעותי, נכון? ההתנסות שלנו. וכמובן שקראתי, וגם בספרות רואים עד כמה תרבות למידה ארגונית היא זאת שמאוד מאוד דוחפת את הארגון להתפתח ולהיות מוכן לכל דבר ולהיות גמיש יותר ולהיות יצירתי יותר וחדשן יותר והרבה מאוד דברים שכל ארגון היה רוצה לעצמו. ולכן הבנו שהיינו רוצים להשפיע על תרבות.
אז יותר אבל הבנה שלכם, זאת אומרת, כצוות לרנינג, זה הבנה שלכם, והרצון שלכם בעצם לקחת את זה ולהתקדם. זאת אומרת, זה לא שמישהו בא מהארגון ואמר, הלו, מה קורה עם לרנביליטי?
זהו, את עולה פה על נקודה רגישה.
טוביה מחייך חיוך מסתורי.
כי זה לא מספיק שלנו תהיה יוזמה ושנאמין שזה מדהים. באמת, כדי שיתנו לנו את המשאבים ואת הזמן להשקיע בזה וירצו לקדם את זה, צריך שיהיה גם צורך מהשטח. ובאמת, כשבאנו והצגנו את הרעיון הזה למנהלים שלנו, אז הם מאוד התלהבו מהרעיון, כן? אמרו לנו, בוא נה, זה נשמע מעולה, וגם ככה התהליך שהצגנו, אבל כדי שבאמת יהיה אפשר לעבוד על זה ולפתח ולהשקיע בזה זמן, לעומת דברים אחרים שביקשו מהשטח, צריך הצדקה, צריך שיבוא איזשהו מנהל מהביזנס ויגיד, צריך את זה.
וואה.
אז בעצם אמרו לנו, סבבה, אבל לא כרגע, תחכו שיהיה לזה צורך. תחפשו צורך אפילו. אז באמת חיפשנו ומצאנו צורך, ועד אז היינו צריכים להתאפק, ולא ממש התאפקנו, אבל ככה זה בער בנו, אז המשכנו גם לפתח את זה תוך כדי, אבל מצאנו גם צורך דרך ה-Learning Partners, באמת, הבנו שיש מנהלים שמדברים על זה בעצמם, ואומרים, אין לי מספיק תרבות למידה ביחידה שלי. הייתי רוצה שהיחידה תהיה יותר לומדת. לא בהכרח אמרו את המילה תרבות, אבל אמרו, אני מרגיש שאין מספיק למידה. ואז אופה, אולי מה שאתה צריך זה תרבות. כן.
זה מדהים. מדהים, באמת. כאילו מנהלים שאומרים, אני צריך, אני רוצה שתהיה פה יותר, לא משנה, אווירת למידה, שהיא נלמד יותר מהיום-יום.
כן.
זה כל כך לא מובן מאליו.
הם אמרו כאילו שצריך באמת אווירת למידה באופן כללי, או שהם דיברו על משהו ספציפי בתוך ה-Power Skills, לא יודע, מיומנויות של רעיון, לא יודע, זה ככה.
היו כמה אפשרויות. הייתה אחת שאיתה גם הלכנו לפיילוט, שאמרה, חסרה לי, כאילו הייתי רוצה להשקיע בלמידה של היחידה שלי, שתהיה יחידה יותר לומדת, כן. היו אחרים שאמרו, היחידה שלנו לא מתפקדת מספיק טוב, אז יכול להיות שזה מה שיעזור לה להשתפר.
וואו. כן. מדהים. אוקיי, אז קיבלתם אוקיי.
כן.
כן? זה כאילו זה, טובי, אתה מאשר את הסיפור עד כה?
כן, פחות או יותר.
אוקיי, סבבה, אז אנחנו נמשיך.
אורן, תדייק, כאילו.
לא,
בסדר?
מה?
טוב, בסדר. אוקיי, אז הבנו למה. אחלה. למה תרבות למידה? סך הכל זה כאילו נשמע הגיוני, אתם פשוט כאילו, רגע, אתם חיים בארגון שכאילו יש אפשרויות לעשות את הדברים האלה, וזה מדהים ומעולה, ואני חושבת שזה קייס סטאדי מטורף. הגעתם, סבבה, קיבלתם אוקיי, עכשיו, מה זה אומר בפועל תרבות למידה? מה זה אווירת למידה? מה זה?
תרבות למידה זה אחד
מהמושגים האלה. טוב, יתעורר, יתיישב היטב בכיסא, כן.
זה אחד מהמושגים האלה שמסתובבים ומדברים על זה הרבה, אבל כשבאים לנסות להבין מה זה ולהגדיר מה זה, אז הרבה לא יודעים. ובמיוחד כשרוצים לדייק את זה אפילו יותר ולעבור מתרבות למידה לתוכנית שלנו, שזה תרבות ללמידה קבוצתית, שזה לא, זה לא ממש אותו דבר, אז בכלל אנחנו מבקשים מאנשים להשקיע מאמץ. אז אולי להתחיל ממש מלמעלה, מה זה בכלל תרבות למידה? אז אנחנו הגענו ממקומות של פסיכולוגיה בין תרבותית כזה, הופסטאדה והמודלים שלו, של תרבויות, שגם התחילה האמת מ-IBM.
מו פארקור, כאילו ממש מחקר ופיתוח עשיתם. סכננות מדהים, אוקיי.
שהוא גם התחילה אמת מתוך חברה ולנסות לשפר ב-IBM. והגענו ממש מהמקום הזה של להבין מה זה תרבות, ושכבות של תרבות, ומה זה אומר, ובגדול תרבות למידה, זה כלול מכל מיני מרכיבים, ואחד מהמרכיבים שלו זה באמת למידה קבוצתית, שכקבוצה משתפים ידע, וכקבוצה מקבלים החלטות, ו... יש איזשהו כוח גם בקולקטיב, או איזושהי אפילו אינטליגנציה של קולקטיבית כזאת.
זאת אומרת שאת, כאילו, אם אני מתרגמת את זה, זה אומר שאתה, אני, שרי, אורן, נשתף אחד השני בדברים שאנחנו יודעים, בדברים שטעויות אולי שקרו לנו, אתה תגיד לי, תיתן לי פידבק על זה, וביחד מתוך הדבר הזה ייווצר תובנות, אינטליגנציה חדשה.
נכון. יהיה איזו אינטליגנציה שהיא של הקבוצה, וזאת אומרת גם שכקבוצה, יש הרבה ידע משותף, וגם חשיבה שקורית יחד, תהליכים קוגנטיביים שקורים בקבוצה. באמת, התעמקנו קצת יותר במודל הזה של תרבות למידה קבוצתית, ומצאנו כמה מאמרים בנושא, אחד מהמאמרים, אולי נשלח לינק, כי השמות הם ארוכים והולנדים, אבל...
זה שני הולנדים האלה משנות ה-90, נכון? אני שחקת אותו שאני יודעת, סערי פשוט אמרה את זה קודם, אוקיי.
כן, ושם הם באמת, כשהם בונים מודל על ידי כל מיני טכניקות סטטיסטיקות של dimension reduction וכל מיני צורות של...
בתוך ארגונים אגב הם עשו את המחקר שלהם?
כן, כן, הם בתוך ארגונים, הם עשו כל מיני מימדים ועשו... והם עשו PCA.
מה זה PCA?
זה Principal Component Analysis. זה בעצם אומר שאנחנו לוקחים כמה ממדים, ואנחנו בודקים סטטיסטית כמה הם מצטברים לקבוצות, בשביל שנעלה על הקומפוננטים הכי מהותיים, או על המכנים המשותפים ביניהם.
כאילו, אם רגע...
זה סוג של קטגוריזציה.
זהו, הם כאילו, הנה, לא יודעת, הרכיבים שמרכיבים למידה כזה, שהאימפקט של למידה קבוצתית יהיה ככה וככה.
כן, כדי שלא יהיה לך מלא מלא מדדים, נכון?
נכון, מלא מלא רכיבים. נכון, אז זה נופל תחת הקטגוריה או המשפחה של dimension reduction. כשיש לנו מלא מלא מימדים, אז לצמצם מימדים על ידי למצוא מכנים משותפים ביניהם ולהפוך אותם למימדים יותר פשוטים. והם הגיעו עם שישה. ובעבודה אמרו לנו זה יותר מדי.
תן דוגמה רגע למשהו מהם.
השרי אפילו רשמה לנו. יש פה שישה.
כל הכבוד.
זה co-construction of perceptions.
תתרגם.
יצירה משותפת של תפיסה או של פרספקטיבה.
שזה מאוד מתחבר לארגון הלומד של סנג'י.
יאללה.
איך שלפתי את
סנג'י. מה זה, זה גם משנות ה-90, לא?
יפה. מעולה.
עוד אחד זה... exploring different perspectives. אין מילה טובה בעברית לאקספלור, אם נדבר פה בטנג'נט. לחקור זה יותר ממוקד. ככה אתה מנראה לי. לגלות זה הפועל יוצא. אין ממש את הפעולה של אקספלור.
אז לחקור ולגלות.
עוד פעם, אקספלור מה?
Exploration, exploring, סליחה, different perspectives, זה לחקור. אז יש כל מיני ממדים, ובגדול אמרו לנו זה יותר מדי, ועשינו איזושהי תחכום, ואמרנו, טוב, נצמצם את זה לשתיים, אבל בעצם דחסנו ל...
עשיתם עוד פעם קטגוריזציה.
קטגוריזציה, שזה פשוט...
CPA.
לצרף כמה למילה אחת, ולקוות שלא ישימו לב.
וכאילו שני גאונים מסבירים לשני הבלים.
כן, ממש.
אני גם שואלת אותו כל הזמן, מה זה פה ומה זה שם.
מדהים, מדהים. לא, בקטע טוב אני מוכן.
אז אני גם לא יודע, אני... זה ממציא, ואם מספיק לא יודעים,
אז אני יודע שאני בכיוון הנכון.
כן. אז בגדול, אז...
אז זה המדדים האלה, זה בשביל להגדיל או לשפר את התרבות?
זה אפילו להגדיר מה זה.
ממה היא עשויה.
רכיבים ממה
היא עשויה. מה זה בכלל תרבות למידה צוותית, כשאנחנו אומרים דבר כזה? אז כשאנחנו מבינים שתרבות למידה זה מורכב ממלא מלא...
רגע, סליחה שנייה, אני רוצה להתעכב רגע על שאלה אחורה, בסדר? איפה היה נקודה שבה אמרתם, או, אנחנו נתעסק בצוותי. למה לא לייצר תרבות למידה שהיא אישית, פרסונלית, פר בן אדם?
לא רק שזו שאלה מעולה, הרבה פעמים מנהלים שלא מספיק מבינים את ההבחנה, הם רוצים בעצם אולי תרבות למידה או תרבות למידה צוותית, אבל להם אמרנו תרבות למידה, אז זה אומר אותו דבר מבחינתם. צריך ממש לחדד את זה.
צוות זה היחידה ככה הקטנה והבסיסית ביותר בארגון, זאת אומרת, שיכול להיווצר בתרבות. תרבות לא יכול להיווצר אצל בן אדם יחיד.
אבל,
אבל הצוות, את יכולה להשפיע הרבה יותר,
הבנתי,
דרך ההשפעה על הנורמות התנהגות בתוכו, ודרך המנהיגות שיש לו, מאשר להשפיע על ארגון. תחשבי איזה גודל מדובר אצלנו. ובכלל, לא רק אצלנו. בצוות יכול יותר בקלות לשנות.
יש פה אהה מומנט שהוא מאוד משמעותי, בסדר? כי כשאנחנו דברים הרבה פעמים תרבות למידה, אז אנחנו כאילו בסוף חושבים, מה יגרום לאורן, לרינתיה, ללמוד יותר, בסדר? כאילו זה עכשיו, אני לפחות, לא יודעת, כאילו אני אדבר בשם עצמי, הולכת למקום של כאילו, איזה תקסים יהיה בארגון שיגרמו לי ללמוד יותר, ותתתה וזה וזה. אתה חושב נורא על הבן אדם, ופה אני חושבת שיש דיוק מאוד מאוד משמעותי, ששנייה, האימפקט לא יבוא אם אנחנו נפעל פר בן אדם, בטח לא בסקייל שאתם צריכים לפעול בו של עשרות אלפי עובדים, זה כן יבוא אם אנחנו נדע לדבר ליחידה אורגנית, הקטנה ביותר לצורך העניין שהיא צוות. זה אחלה, וואו, כאילו נשמע שעשיתם משהו חכם.
גם אם חושבים על זה, ביום יום שלנו, אנחנו פחות מרגישים את הארגון הגדול, אנחנו מרגישים את הצוות שאנחנו חיים בו, את האווירה שיש בתוכו, זה מה שמשפיע לנו הכי הרבה, המנהל הישיר שלי והצוות שלי. עכשיו, זה הבנה שכולנו יכולים להרגיש אותה, אבל כמובן שראינו את זה גם באותה תקופה, קראתי ספר שנקרא The Culture Code, של דני
כהן. נכון, בא לך, ממש להיות חבר של שרי כזה.
כן, קבל סיכומים של הספרים.
ממש, הבוקלאפ שזה, אוקיי.
אפשר. אבל הוא מתאר שם איך באמת אפשר להשפיע על התרבות, קודם כל דרך הדוגמה האישית, דרך המנהל, הלידרשיפ, הוא מתאר את זה שם, וגם דרך כל מיני מנגנונים ובאמת כסים ודברים שעושים יחד כצוות.
מעניין אותי רגע לעשות לכם שיקוף שנייה של משהו, ותגידו לי אם הבנו את הקטע של מה זה, בסדר? כן. אני מרצה למנהלים על זה שלמידה זה כלי ניהולי, ושזה כאילו הקלף החדש, גם הפיתוח ההון האנושי הוא הקלף החדש בעולם העסקי, והוא לא חדש, אבל הוא כאילו יותר משמעותי היום. ואחד הדברים שאני טוענת, זה שלמידה כמובן קורית מתנסות, וביום יום שהם כאילו בראש למידה זה להוציא אותם ליוב, קורס, שיביאו לי לא יודעת מה. ואז יש שלב בהרצאה שאני מבקשת שהם מפו את השגרות עבודה שלהם, ועל בסיסם בעצם לייצר תרבויות, כאילו טקסי למידה קטנים. זאת אומרת, לא להמציא את הגלגל, לא זה, אלא להתלבש על דברים קיימים שקורים במסגרת הצוות האורגני שלהם. זה זה?
ממש זה.
אופה.
ממש, זה גם, זה בעצם המכניזם שהבאנו.
אני רוצה רק, אם אפשר, להוסיף פרספקטיבה קצת שונה על איפה היה ה-moment לתרבות למידה צוותית, ולא רק תרבות למידה. אצלי הרבה מזה גם מגיע מהצורך ההישרדותי במובן מסוים. אני כל יום בטוויטר, ב-X, רואה 10 כלים חדשים של AI שיצאו אתמול בלילה, שאם אני לא לומד אותם, אז אין לי מחר עבודה. והבנתי בכל ההתפתחויות הטכנולוגיות, ובמיוחד עכשיו ב-AI שזה יש תאוצה מטורפת של זה, לבד אני באמת שאני לא אצליח. ולא רק אני, כל אחד, אנחנו לא נצליח לעמוד בלרכוש את כל המיומנויות, את כל הידע על הכלים החדשים, טכנולוגיות חדשות, אם לא יהיה איזשהו שיתוף פעולה. וכאילו לדוגמה, אתמול, לא אתמול, שבוע שעבר, התנסינו באיזשהו כלי לראות האם אפשר להשתמש ב-AI, לשפוט שיפוט אנושי על ביצועים ולהיות ממש הערכה של ביצועים לא מספריים, לקבל תיאורים טקסטים של ביצועים ולשפוט. ודיינו בזה וניסינו לראות ולהשוות בדיקה מהימנות של הכלי, וראינו שהוא קצת מוגבל. ולסיכום כתבנו מייל כזה, הכנו סקר, כל אחד ימלא כל מיני תיאור על האישיות שלו בשביל לבדוק האם הוא qualified להיות בעלים של כלב.
לצורך ההתנסות.
לצורך ההתנסות. ושלחנו איזשהו סקר, וגם כמותי, וגם טקסט, וביקשנו מה-AI, וגם ביקשנו מכל אחד שגם יציינן את עצמו.
ואז מה ראיתם?
לראות עד כמה הוא מדויק. עכשיו, ניסינו כמה איטרציות, וראינו שבינתיים, מה שלפחות גילינו, זה שהוא משתמש לשיפוט ב-keywords. לא משנה כמה אני אגיד לו, תחשוב ותעשה הערכה של מה נאמר לכם, ותבין את הטקסט, הוא לא עושה את זה, הוא משתמש בקיוורדס להשוות בין קיוורדס שהוא חושב שרלוונטיים. וכתבתי את זה וניסינו לשפר ועלינו מתוקף, נקרא לזה, של 50% ל-63%, ואפשר אולי לשחק עם זה עוד ועוד, אבל כתבתי בסופו של דבר במייל הצוות, שאני רואה שאנחנו לא משפרים יותר מדי, ושהוא משתמש רק בקיוורדס. ועונה חברת צוות אחרת, אפרת מאור, היא אומרת שהיא דווקא מכירה דרך שכן עם כמה אינטראציות, שכן אפשר להפוך אותו להבנה של הטקסט מעבר לקיוורדס, והיא תעשה לנו סדנה ל-ISDs של ה-Instructional Designers, של השימוש ב-ChatGPT לצרכים של ISD. אז זה רק כאילו המחשה שלבד אני לא הייתי מצליח להגיע לזה, והיא כאילו מציעה את הפתרון הזה.
שזה מה שדיברנו על האינטליגנציה החדשה, המשותפת. הציפטית. מעולה. מדהים. זה נורא מתכתב לי עם ה-LIMI-CBL, עם הוועידה שעשינו, כאילו ה-challenge-based learning עשינו ממש כאילו, שצוותים לומדים בעצם ביחד ונוצר יד חדש. שמעתם, אה? אחלה. אוקיי, יש עוד גשים לגבי מה זה עוד אומר?
כן, רק את אמרת קודם, כמה את מסבירה להם, להנהלות, שבסוף הלמידה מההתנסות, זה הלמידה הכי משמעותית.
לשם בעצם זה קורה, בפועל, רק צריך להעצים את זה.
לא יכולה להבטיח את זה, שהוא אכן למד מההתנסות הזאת, נכון?
אני כאילו, בזה שלי, אני מדברת על כאילו, זה קיים, בסדר? בסוף כולנו, במידה כזו או אחרת בדיוק, זה מותר האדם. אבל כאילו, יש לך עכשיו כפתור ווליום, כך כאילו, צובב אותו הכי גבוה שאפשר, תקח את הפוטנציאל הזה שקיים לך מתחת לאף. ובוא וזה, ואני מראה המון המון כלים של איך אפשר לעשות את זה, וביחד איתם הם בוחרים, וכזה מאוד אינטראקטיבי, אבל כדי שבאמת, כאילו מחר זה יקרה יותר טוב, לך על השבילים ופשוט תהפוך אותם לכבישים מהירים.
אז אהבתי את הווליום. אז קודם כל, תוכל להגביר את הווליום בזה שאת באמת מוודא שהוא יודע להפיק את המרב מההתנסות שהייתה לו, ושהוא בית עושה התנסויות כאלה, כמו זאת שטוביה סיפר אליה כרגע, שהוא עשה מיוזמתו כדי לנסות ללמוד איך לעשות את זה. אבל מעבר לזה, אם את יכולה להגביר עוד יותר את הווליום, אם אותו אחד שהתנסה ולמד מזה, גם יחלוק עם הצוות שלו מה הוא למד מזה. ואז הוא ישמע פידבק מזה שיושב לידו, והוא ישמע איזשהו רעיון לשיפור מזה שישב שם, והרביעי יגיד, וואלה, אולי גם אני אנסה את זה, אבל בדרך קצת אחרת. ואופ, הווליום קפץ הרבה יותר.
כן.
וזה עוד כוח גדול שיש כאן בצוות, מעבר להשפעה עליי, על היחיד, אלא גם באמת היכולת ללמוד מעשייה הרבה יותר ביחד מעשייה של כולנו.
זה כאילו המטרה שלכם, כאילו רגע, זה תרבות למידה צוותית, זה כאילו אתם מדליקים מלא 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 מדורות קטנות, עד שיהיה אור גדול.
אז רגע, חסר לי איזה משהו, איזשהו חלק בפאזל. אמרתם שעשיתם מחקר, והגעתם לשישה מרכיבים, סליחה שאני קצת הולך אחורה, אבל משהו בזה. שישה מרכיבים, עשיתם קטגוריזציה, הגענו לשתיים, דיברנו על זה שהייתם צריכים להעלות את הצורך או למצוא את הצורך הזה אצל המנהלים. ואז מה?
ואז מה?
אז עכשיו זה איך. החליטו. יש עקרונות, יש הגדרה.
יופי.
עכשיו זה איך. מה שתי העקרונות שהלכתם
עליהם? אז זה האמת, אני לא יודע אם בסוף הגדרנו את זה.
לא,
אנחנו הגדרנו. לא סיפרנו פה.
לא סיפרנו.
זה הכוונה.
כן, הבנתי. אבל ניבלתי רגע, תשמע, אלה שני שרלטנים.
רציתי להגיד, בוא נחשוב יחד, יש לנו פגישה עוד חצי שעה להציג את זה.
פתאום חיים אתגר נכנס כזה. כן.
אנחנו, שילוב כל המודלים זה, קודם כל, יש שתי אלמנטים בסיסיים. אחד מהם זה learn and share, שזה בעצם אומר ללמוד, אבל ללמוד גם על ידי שיתוף ולשתף את מה שנלמד, ויש try and reflect, שזה בעצם התנסות... התנסות שהיא כוללת גם מרכיב של רפלקציה וחשיבה יחד עליו. וכחלק מהמודל של תרבויות, אנחנו שואפים שהאלמנטים האלה יתקיימו בשכבות השונות של התרבות. זאת אומרת שהם יהיו קיימים גם בפרקטיקות, גם יהיו נורמות, גם הערכים שעליהם הם מושתתים, שזה בעצם...
נכון, הזכרנו את הערכים.
כן, vulnerability ו-openness to new things ו... the importance of sharing, גם ברמת הערכים לשנות, וגם ברמת, הרבה פעמים, ה-environment. וזה לא רק לחלק עוד כוסות עם השם של התוכנית עליו, כן? אלא כחלק ממשהו הרבה יותר אינטגרטיבי, שהאלמנטים האלה יפעלו ויהיו קיימים בכל השכבות השונות.
וואו, איזה, כאילו שני עקרונות יענו הכי פשוטים, אבל כל כך חכמים. באמת. על הכיפק אתם. יפה. טובי, אתה, אני אומר, זה מתרגש, מחייך פה מתחיל, אוי, אני מחייך, על הכיפק. אז מה זה אומר, סבבה, עכשיו בוא נדבר עליך. יופי, הבנתם. סליחה רגע, כמה זמן לקחתם להבין, לחקור, ל...
אין לנו מושג.
לא טובים בזמנים, לא מדדנו, גם כמו שאמרנו קודם, זה הכל היה קצת מאחורי הקלעים, כי באותו זמן עבדנו על הרבה פרויקטים אחרים.
היינו מחפשים את שרי ומוצאים אותה במסדרון, באיזשהו ארונית רושמת לה ומשרבטת רעיונות על Team Learning Culture.
לא, אבל זה הרבה שיחות ומחשבות, ובאמת הצגה למנהלים שלנו, וקבלת משוב, ואז עוד קצת פיתוח וחשיבה.
הייתם משנים משהו בתהליך הזה? הייתם עושים משהו אחרת?
בתהליך הראשוני ההוא?
כן.
אולי היינו צריכים כבר אז לשתף יותר את הצוות. אני חושבת שאני חייבת להגיד שאחד הדברים הכי טובים בפרויקט קרו, כששיתפתי את הצוות, יש לנו מסורת, פרקטיקה יפה בצוות של לגמרי, learn and share, אותו אלמנט שלנו, זה בעצם שבתחילת כל ישיבת צוות, אז אחד מחברי הצוות מציג משהו לשאר חברי הצוות, או משהו שהוא למד, או משהו שהוא עוסק בו, שיכול לעניין אותם גם.
אתה יודע שהפודקאסט שלנו גם נפתח קרוב.
אה, באמת?
כן.
מה, זה משהו חדש?
כן. כן.
אז באמת כשהגיע תורי, הצגתי את הקונספט הזה של, כי הוא מאוד עניין אותי, וככה בעצם השגתי את טוביה כשותף.
מדהים!
הוא אמר לי, בונה, זה מעניין אותי להלאה.
חיפשתי תירוץ להיות חבר שלה גם.
הלאה!
מעבירה לך סיכומים.
אם כבר הפוך.
איזה יופי, מעולה.
כן.
יפה.
אבל איפה היינו? על האיך?
כן. אז אוקיי, אז יש לנו שני עקרונות.
אז הבנו שיש שני אלמנט.
יש אוקיי ראשוני. עכשיו מה קורה? איך?
אז באמת, הבנו גם הרבה שוב בזכות ה-culture code של דניאל קויל, שיש שתי דרכים עיקריות להשפיע על תרבות בצוות. אחת, זה דרך המנהל, זה דרך הדוגמה האישית, המודלינג והלידרשיפ של מי שמוביל את הצוות הזה. אז זה בעצם מתודה אחת מרכזית, אנחנו בעצם עוזרים למנהלי הצוותים להיות דוגמנים ובעצם להשרות את האווירה הזאת של...
מודלים לחיקוי כאילו.
גם מודלים לחיקוי, אבל גם ממש לצפות את זה מהצוות שלהם, שזה עבודה בפני עצמה, להפוך את המנהלים לכאלה. עבודה שנייה, מתודה שנייה, זה להטמיע פרקטיקה, טקס או שגרה מסוימת שמאפשרת לצוות לפתח את הנורמות האלה. זאת אומרת שבהתחלה אנחנו נותנים להם פרקטיקה מאוד מובנית, אבל עם הזמן, ככל שהם עושים אותה, זה הופך להיות יותר ויותר נורמלי אצלם, טבעי אצלם. למשל, פרקטיקה יכולה להיות מסטי קורנר. איזשהו גם זמן בתוך הישיבה, שכל פעם מישהו בתורו חולק איזשהו טעות שקרתה לו, משהו שלא עבד לו כמו שצריך, ומנתחים את זה יחד ולומדים מזה יחד. זה משהו שבהתחלה עושים, כי זה מה שאמרו לנו בהנחיות של הפרקטיקה, אבל עם הזמן זה הופך להיות משהו שאנחנו מרגישים יותר בנוח לעשות, כי בונה, כבר הייתי במצב הזה שחלקתי טעות וזה עבר בשלום, וראיתי את
ולמדתי מזה.
מנהל שלי.
אחרים למדו מזה.
וראיתי את ההוא, וראיתי את ההיא, עושים את אותו דבר, וזה עובד, וזה עזר, ולמדנו, אז זה מתחיל להפוך להיות נורמה, וזאת בעצם המטרה.
איזה, כאילו, שוב, כמה פשוט, ככה חכם, זה כאילו, אבל זה לא מובן מאליו להגיד את שני, כאילו, עוד פעם. כאילו, רגע, אני עושה קלוז'ר, עד לפה אמרתם כאילו, ללמד ולשתף, והשני זה כאילו, לנסות ולשקף, ואז אמרתי, מעולה, בוא נשפיע על זה בשני וקטורים, מנהלים, וכמה שיותר פרקטיקות דרך הצוות עצמו. כן. אחלה, עכשיו מה?
אני רוצה אולי רק להוסיף לזה שדיברנו על רתימת ההנהלה, ובעצם שזה לידרשיפ, אלמנט של לידרשיפ.
הכי קל.
כן, וגם דיברנו על, על פרקטיקות ולהפוך אותם לנורמות, אבל יש לי גם את הנושא בתרבות של האנביורמנט וגם של הערכים. וכחלק של לשלב את זה גם בתהליך ובאיך, אז התוכנית מתחילה באיזה קיק-אוף סשן כזה גדול, ומרשים שהיחידה עושה, והמנהלים היותר בכירים מגיעים.
זה אתם כאילו? זה כבר איך שבעצם בפועל התחלתם להטמיע את זה? אז אתם מתחילים בקיק-אוף?
בקיק-אוף כזה, אבל זה חלק מההבנה היסודית של איך זה צריך לעשות. כי אנחנו צריכים שהעובדים יראו שגם להנהלה הבכירה, וגם למנהלים שלהם, הם מפנימים גם את הערכים האלה, ומאמינים גם בערכים האלה, בשביל שזה גם, כאילו...
יחלחל. אוקיי.
זה עוד דברים. זה האווירה שמייצרים, וכדי לייצר עוד ככה מוטיבציה לדבר, כי בכל זאת יש דברים שיותר מעניינים אותם מזה, הכנסנו את ממד התחרות.
די.
כן, עשינו פה מסחוק של כל הדבר הזה. אפילו קראנו לזה בהתחלה... The Amazing Race to Team Learning Culture. לא משנה שאחרי זה כל יחידה קרה לזה איך שהיא רוצה, אבל זה היה במקור. והתחרות הייתה בין צוותים, ובזה גם יצרנו עוד קצת תחושת שייכות לצוות כזאת, ורצון של כצוות, בואו ננצח, בואו נראה להם שאנחנו
טובים. תתארו לי פלור, בסדר? כאילו, 30 אלף עובדים. לקחתם, מה? בחרתם מראש יחידות מסוימות שאמרתם, וואלה, הם ירוצו איתנו בשנייה ננסה עליהם?
התחלנו בפיילוט. מתחילים בקטן, שום דבר לא עובד ישר בגדול.
נכון.
התחלנו בפיילוט עם אותה מנהלת ששמענו מהלרנינג פרטנר שהיא מתעניינת בזה, והיא נתנה לנו יחידה קטנה בתוך היחידה הגדולה שלה, שאמרה בואו ננסה.
כמה אנשים?
הפיילוט התחיל עם כ-50 אנשים, זה הכל.
אחלה.
פיילוט קטן.
ואז כאילו, שנייה לפני זה אתם בניתם כאילו את הפלואו הזה של נעשה את הקיק אוף וזה יהיה מלווה בתחרות, והנה קיט שהכנתם להם, כאילו מה קרה שם?
הקיט. רגע, שנייה לפני הקיט, עוד ממד אחד שרצינו להכניס.
לא קיט קאט, קיט. הוא נדלק.
ממד שרצינו להכניס זה שתהיה לצוות אפשרות בחירה וגמישות, זאת אומרת, רצינו שזה יהיה מודל גמיש, כי כשאתה מדבר על חיזוק תרבות, כל צוות נמצא במקום אחר, והרבה צוותים יבואו ויגידו מה, יש לנו כבר, אנחנו כבר כאלה וכבר פה וכבר שם, אז אי אפשר לבוא לכולם באותו מקום, תעשו ככה וככה. לא, צריך לתת להם גמישות שהם יבחרו את מה שהכי נכון להם, וזה גם כמובן, כשיש לך בחירה, אתה גם יותר מתחבר לתהליך, כי אני בחרתי לעשות את זה. אז זה מחייב יותר, זה רותם יותר. אז רצינו שתהיה בחירה, ובשביל שכל הדבר הזה באמת יצליח ויעבוד, בנינו את הקיט.
מקיט זה נהיה מלא קיטים, לכל מיני מטרות שונות. וכמו שאמרנו, יש כל כך הרבה מרכיבים בשביל לפעול את השינוי בכל כך הרבה שכבות, בשכבות השונות של התרבות, אז צריך גם הכשרה למנהלים שונים, וצריך גם לתת להם קיט לעבוד עם הקבוצה, וצריך גם דק לאבנטים השונים, שזה הקיק-אוף. ובאיזשהו שלב, לא רק קיטים, כאילו אמרנו, טוב, בשביל לתמוך בזה, נעשה גם איזשהו אתר שיירפוינט, ויוכלו למצוא גם את כל התכנים שם, אבל גם יהיה לנו עוד דברים שם שיאפשרו להם כל הפריקוונטלי אסקד קוויסטשנס למיניהם. וזה גם חלק מהמרכיב של האנביורמנט, שלא יהיה פשוט פגישה וזהו, הלכתי הביתה. יש לי דברים להשתמש בהם, יש לי לאן להגיע אם אני רוצה.
אז מה יש בקיט?
רגע, אני רוצה שנייה לעשות עוד פעם את הפלואו, כי משהו לא יושב.
זהו, לא עברנו.
היה 50, אמרתם, הנה, פיילוט 50 אנשים, בסדר? אני רגע משקפת מה אני מבינה, ותדייקו אותי. יש קיק-אוף, בסדר? הקיק-אוף בעצם אנחנו משיקים תחרות מסוימת, אם אני מבינה נכון, של בין הצוותים ללמידה, שכל צוות יש פה אפשרות בחירה, נננה, יש להם קיטים, יש להם תכנים, ומפה המטרה זה שיתחיל לעבוד בפועל, אתם מודדים את זה באיזושהי דרך, משקפים להם, שומעים, הנה הצוות המוביל של חודש, זה וזה. ובסוף כולם מבסוטים.
אז בואי נפרט יותר את הפלואו באמת. עוד לפני הקיק-אוף, אנחנו עושים הכנה למנהלים.
אוקיי.
קודם כל, למנהלים הבכירים, כי חשוב לנו שהם יהיו מעורבים, ואז לאנשי המפתח שלנו, שזה הטים לידס, אותם מנהלי צוותים, אנחנו עושים להם שני מפגשי הכנה, שבמפגשים האלה אנחנו קודם כל מחברים אותם חזק לרעיון הזה, של למה בכלל כדאי להם, מה יוצא להם איזה מ-team learning culture, ואיך הם יכולים להסתכל על זה כמובילים, כמנהיגים, ולהוביל דבר כזה בצוות שלהם. אז אנחנו גם קודם כל רותמים אותם, ואז נותנים להם ממש טכניקות, איך עושים את המודלינג הזה, איך נותנת להם כל מיני סיגנלים, שזה מה שמצפים מהם. קודם כל מכינים את הטים לידס. ואז כשחלק מהכנה הם מקבלים איתנו את הקיט. הקיט הזה בעצם כולל דק כזה, או הנחיות לעבור ביחד כצוות סשן, שבמהלכו הם בוחרים את הפרקטיקה. איזשהו סשן פתיחה שהצוות עושה לבד, שבו הם בעצם מסתכלים על הפרקטיקות השונות ובוחרים את הפרקטיקה מתוכן.
אוקיי, זאת אומרת, אם רגע אני זה, אני אומר, אני קיבלתי מה? פאורפוינט? מה קיבלתי?
כן.
אחלה, פאורפוינט, שיש בו אפשרויות לאיך להשיק ולקדם את הדבר הזה, זה יכול להיות מה, נגיד, למידה מטעויות, זה, שאתם נותנים כמה מתודות לבחירה, הצוות בוחר את המתודה שבה הוא רוצה, כאילו, אם המנהל בוחרים את המתודה, ומשם מתחילים.
ואז יש להם לאפ, אנחנו קוראים לזה בעצם שני סיבובים, כמו במרוץ.
טוב.
כן, הלאפ הראשון, חודשיים, של הטמעה של פרקטיקה אחת. בסוף החודשיים האלה יש חגיגות סיום הלאפ, ושם אנחנו עושים גם איזשהו evaluation שתכף נדבר עליו, וכדי להראות איפה אתם נמצאים כרגע, מי הזוכה בתחרות, ואיך כדאי לכם להתקדם ללאפ הבא. זה די מתמשך כמו שאתם מבינים, כי תרבות אי אפשר להנתחיל באופס וסיימנו. צריך פה איזשהו תהליך מתמשך.
והם כאילו מתעדים את הפרקטיקה שהם עשו?
הם לא ממש מתעדים כל מה שהם עושים, אבל הם... בוא ניקח דוגמה.
מעולה.
אז בקיט, למשל, אחת הפרקטיקות שהכי אוהבים לבחור בה, זה אותו שגם הזכרנו שהצוות שלנו עושה, זה Learn and Teach Corner. פינה בישיבת הצוות, שבה כל פעם אחד מהצוות בתורו מלמד משהו שהוא למד. ומדברים על זה, וחושבים איך ליישם את זה, וכך הלאה. אז בקיט יש את ההנחיות... ניסינו להיות הכי הכי מדויקים שיש, איך לעשות את זה, כל מיני כלים שעוזרים להם, קחו טמפלייט לטבלת חלוקת תורנויות, קחו טמפלייט למצגת שתושתמשו בה, קחו הכל הכל, רק שיהיה לכם קל.
ממש עם כפית.
כן? אבל כמובן, גם אנחנו כל הזמן מדגישים להם, אבל תעשו adjustment, תעשו התאמה של הדבר הזה אליכם. אנחנו לא אומרים לכם שזה חייב להיות חצי שעה בשבוע, לא. אנחנו ממליצים חצי שעה בשבוע, אבל תראו מה מתאים אצלכם. אנחנו ממליצים, זאת אומרת, אנחנו גם לא אומרים להם מה ללמוד. אתם אלה שצריכים לבחור את התחומים של הלמידה, ככה שיהיו הכי רלוונטיים לעבודה שלכם.
אבל איך ידעתם שבאמת, כאילו, איך ידעתם למדוד את זה בהיבט התחרותי?
זה אחד הדברים הקשים, אבל טוב, יצפר.
נסיים את הפלואו, לא?
אוקיי, סלבה, אז היה, סליחה, צודק. היה לאפ אחד, אוקיי, עושים חיתוך מצב, נננה, לאפ שני, עכשיו מה?
לאפ שני, אנחנו מתעקשים איתם שיבחרו מהאלמנט השני. זוכרים שיש שני אלמנטים, אז כל פעם תבחרו פרקטיקה אחת מהאלמנט הראשון, מ-learn and share.
אוקיי.
ובלאפ השני תבחרו פרקטיקה מהאלמנט השני, מ-try and reflect.
אוקיי.
זה יותר קשה בשבילם לבחור, כי זה פחות נראה להם ברור שצריך לא ללמוד משהו חיצוני, אלא אשכרה ללמוד מעבודה עצמה, ולעשות איזה רפלקציה, ולהתנסות, וכו'.
וואו.
וזהו, ובסוף שני הלפים, אז גם עושים חגיגה קצת יותר גדולה, ושוב, מכריזים על הזוכים, ומעודדים אותם כמובן להמשיך בתהליך הזה, מדברים על תוכניות להמשך.
שבעצם, זה... נגיד את הפיילוט הראשון, סיימת לפני כמה זמן?
לא טובים בזמנים.
בערך. לפני המלחמה או...
לפני.
אוקיי,
חצי שנה בערך.
אוקיי, סבבה. כבר נשאל אותך מה קרה, אבל סבבה.
אז מדדים, נכון?
כן, אז איך יודעים?
כן, מדדים. אז כולם רוצים מדדים. אז האמת שיש יחידות שונות שעובדות בצורות שונות. דווקא להפתעה יש חלק מהיחידות, וההנהלה הבחירה שאומרת, אנחנו מבינים שמנסים לעשות פה משהו שהוא קצת יותר סופט, קצת יותר תרבותי, ואנחנו לא מצפים לקבל מדדים כאלה מדויקים. ופחות קוונטיטייטיב כאלה, והם דווקא רוצים אולי שבסוף אנשים יספרו על מה קרה, מה שונה.
אז כאילו פחות תחרותי, אלא...
גם יתר... אנחנו גם אמרנו גם שם, צריך איכשהו למדוד את זה בשביל שיהיה תחרות, אבל הם פחות מעניין אותם שהתחרות תתבסס על ממש מתן ציונים פורמליים. יש לנו גם תהליך, אולי נרחיב על זה קצת יותר, על איך עושים את השיפוט וההשוואה, אבל מעבר לשיפוט וההשוואה, אנחנו כן רוצים למדוד איך התוכנית משפיעה, ועל בסיס גם הסתכלנו קצת במחקר איך מודדים Team Learning Culture, וחתכנו קצת, ולקחנו בעצם סקר.
כאילו אתה מדבר על האימפקט של זה?
על האימפקט, אז לקחנו סקר של לפני ואחרי בעצם, של מה קורה אצלכם בחברה, מה קורה אצלכם בקבוצה, מכל מיני מאפיינים של למידה.
התנהגויות.
התנהגויות, ש... נכון, התנהגויות של למידה, ובסוף אנחנו נותנים להם שוב.
זאת אומרת, כל אחד מדווח על עצמו, שיש
על
גם...
על הקבוצה.
אני מדווח על הקבוצה.
איך אני רואה את זה בקבוצה.
ומה שקורה, זה משמש קודם כל למדד והערכה של התוכנית שלא קשורה לתחרות. זה קודם כל בשבילנו, סתם שאנחנו נדע איך התוכנית עובדת ביחידות שונות, אבל גם בשביל ההנהלה, שהם יראו איך הדברים השתנו.
אבל שוב אני רוצה להדגיש נקודה, בסדר? אז זה כי זה בטוח מהדהד עכשיו בראש של האנשים. אתם בעצם, שוב, מודדים את התנהגויות הלמידה. אני לא בעצם בא ובודק, האם מחירות היו טובות יותר, או האם אין פה, אין פה חיבור לתוצאות של ביזנס. בסדר? יש פה חיבור, מה שנקרא בשפה המקצועית ל-ROV, מה-Return of Value שאני מקבל פה, בעקבות זה שנוצרה פה למידה. עמוקה יותר, אחרת, צוותית, תרבות, תתתתם. בסדר? שאת האימפקט של זה, איך אתם מודדים?
אז המנהלים בדרך כלל די משוכנעים שמה...
כי הם מגיעים...
מהמשתנים המטווחים האלה של, כאילו, אנחנו לומדים יותר, אנחנו משתפים את הידע, אנשים מדברים יותר ומשתפים פעולה, זה כבר מספיק להם, כי הם
מאמינים... לא שאלתם, נגיד, זה גורם לך להיות יותר מחובר לצוות ולארגון?
לא, אז גם, זה אחד גם מהשאלות, אבל שוב, זה לא שאלה ישירה על ביצועים של פרופיט.
נכון, אני אומרת מראש, כאילו, זה לא ביצועים של פרופיט, זה לא ביצועים של זה, כי שוב, אנחנו גם יודעים שמאוד מאוד קשה למדוד את הקשר בין זה לבין למידה. אני, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל נשמור את זה לפעם אחרת. אני כן מסתכלת שוב על אזורי ה-ROV, המחויבות, השימור של העובדים, תחושת המחוברות שלהם, מיליון כאלה. זה משהו שעניין אתכם בכלל להשיג?
היה שלב שרצינו לבדוק את זה, ואפילו שאלנו מנהלים שהתחלנו לעבוד איתם, מה אותו KPI שאנחנו יכולים לבדוק בסופו של דבר אם הוא השתנה, וחשנו רתיעה מצידם אפילו לעשות את הקישור הזה.
כן.
הם לא יעזו מה שקרה להגיד.
אני כאילו רגע, כל מי שמע, זה המנהלים שבחרתם, אני לא יודעת אם זה הארגון שלכם, הוא ברמת בשלות מאוד מתקדמת יחסית ביחס למה שאני רואה בארגונים. כאילו ארגונים אחרים אותם, משכנע אותם בכלל בלמה להוציא להדרכה, בסדר? עזוב כאילו, זה אני עוד בטריינינג, אני אפילו לא ב-learning culture, בסדר? ב-learnability הזה. כאילו עוד עמוק 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 מאחורה, וכן ירצו הרבה פעמים כאילו דלת, הרגל שלי בדלת, זה דרך הלמידה משפרת ביצועים כזה. בסדר? אתם פה ב... אתם בטיבט כזה.
הם באמת כבר נמצאים במקום שהם משוכנעים שהלמידה משפרת את הביצועים והתרבות הלמידה, והם רוצים אבל לראות את השינוי בתרבות הלמידה בסוף.
ורגע, אני אגיד בתור מי שמכירה הרבה זוויות בלרנינג של אמדוקס, ועוקבת אחריכם באמת בזה, אתם לא סתם סמנים אני בעולם לכל מה שקשור ללמידה, זה תוצר של המון 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 שנים של עבודה מאוד עמוקה, שהצוות לרנינג עשה שם עוד מימים של אלון ממלוק והראל וכאילו זה, ונומי, וממש רואים את ההתפתחות הזאת עם השנים, של איך הארגון יותר ויותר 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 פשוט מאמין בלמידה, שם את הלמידה במרכז. זה לא בסתם. כל מי ששומע פה את זה עכשיו יגיד, לא, חיים כאילו בטיבט. הם חיים בטיבט כי הם עבדו מאוד קשה בשביל להיות במיינדסט כבר אחר.
אבל אני חייבת להגיד שזה עדיין לא קל.
ברור.
עדיין כשבאים עם כזה דבר למנהל, גם עם המנהל שלמעלה, זה אחד האתגרים שהיו לנו. שראינו שהמנהל היחידה היה מאוד מחובר למטרה הזאת, אבל כשאז צריך לרתום גם את השכבה שמתחתיו ואת זאת שמתחתיו, עבודה מאוד מאוד קשה.
כן, זה בסוף זמן, זה בסוף.
כן, מה, אני צריך את זה, אני עכשיו אשקיע בזה זמן, אני עכשיו, ועוד בתרבות, זה מאוד לא קל לרתום את העובדים בשטח. זה לא שזה...
אז בעצם כאילו, עשיתם חיבור בין מה שאמרתם בהתחלה, שכאילו עשיתם את ההכנה ל-lead teams, זה... חיברתם כאילו את האמילי שהצגתם אז, בסוף גם לבחינה של האם באמת האמילי הזה הושג?
לא ברמת הפרודוקטיביות של הצוות, כמו שאולי היינו רוצים, אבל כן ברמת מה האימפקט. אנחנו בסוף, כן, כאילו בשביל התחרות, אבל גם באמת בשביל לבדוק בשבילם, בשביל להבין מה האימפקט שזה עשה עלינו כצוות. אז הקריטריונים שהם בסוף צריכים להעריך, קודם כל את עצמם, אבל גם השופטים מעריכים אותם, את הצוותים, זה איך הדבר הזה השפיע עלינו כצוות, ברמת העבודה שלנו.
אוקיי, מדהים.
איך זה השפיע על העבודה? איך מה שלמדנו, מה שעשינו, השפיע על מה שאנחנו עושים?
אז אוקיי.
זה למדד...
הכי מדידה.
כן, אז זה למדידה אבל של הניצחון בתחרות, ולא למדידה של התרבות, כי...
מעניין.
בסוף אנחנו אפשר כמובן
גם
להשתמש בזה.
כן, אבל זה התוצר.
אבל כן, כי מה שקורה בסוף, זה המדידה הזאת, היא הרבה יותר פתוחה וגמישה, אנחנו לא מבינים...
אז רגע, אני אשאל שאלה, כאילו זה קצת מזכיר לי את מודל קירקפטריק, אבל רגע הזה, אם אני מדברת על הסיפור הזה של האם זה השפיע עלינו כצוות, האם אנחנו נגיד פרודקטיביים יותר, משתפים אחד יותר את השני, נעים יותר לעבוד פה וזה. שם ראיתם שהמדד עלה?
כן.
יפה.
שם המדד...
זה לא מספרי, אבל זה...
כן. כן, סבבה. וראיתם קשר בין ההצלחה שלכם להטמיע את התרבות לבין ההצלחה בתחרות?
ההצלחה של התחרות, האמת שלא בדקנו את זה, ההצלחה של התחרות והמדידה של הניצחון בתחרות, היא משתמשת בקריטריונים שהם לא כל כך מגובשים בהכרח למדדים של השינוי התרבותי. כי אנחנו מבקשים מהם שיספרו לנו.
אני כאילו מחפשת קורלציה בין, איך אני אשתמש במילה הזאת, זה גורם לי להרגיש אקדמית. קורלציה בין הסיפור של, הנה יש תרבות למידה, וכשבאמת ראינו שיש התמאה של התרבות כתרבות, בסדר? ושל הנורמות האלה והקיטים וכל מה שדיברנו, באמת גם הצוות מדווח שוואלה, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים עבודה טובה יותר.
זה המדדים של התחרות, לא?
לא, אני מבינה, אני שואלת האם הם רואים התאמה בין שני הדברים האלה.
שכן, לא?
אני חייבת להגיד שהתחרות בעיניי היא תירוץ לגרום להם לעשות הרפלקציה הזאת. ובעצם להסתכל ולראות איך זה השפיע עלינו, על העבודה שלנו, לא רק על כמה נעים לנו יותר לעבוד, אלא איך ממש יישמנו דברים שלמדנו אחד מהשני. ואיך זה השפיע על האופן שבו אנחנו לומדים, ואפילו איך זה השפיע על ההתנהגויות שלנו. וכששאלנו אותם את השאלות האלה, הם היו צריכים בסוף הלאפ, הם צריכים לעשות את השיחת רפלקציה הזאת, לענות על השאלות האלה בינם לבין עצמם, ולהציג את זה בעצם באירוע של כמה צוותים יחד, שהשופטים זה מנהלים, שאנשי HR שרוצים, זאת אומרת, מבחינתם זה גם דרך רגע לקבל הערכה.
עשיתם מודלינג למה שאתם, זה, מה שאתם מדברים עליו.
אז גם יש פה תהליך של שירינג בין הצוותים, אבל הם עכשיו מציגים, ושמענו אותם אומרים דברים שזה היה כל כך מלהיב לשמוע. הם אומרים איך... אנחנו מרגישים שהיום אנחנו שואלים הרבה יותר שאלות בישיבות רגילות. לא רק בפרקטיקה, יותר שאלות. או אחד את השני, סתם כך, או...
זה מרגש אותי קצת.
כן, או אפילו מדברים יותר בישיבות. אחד האתגרים שהתאים לי את זה היום משתפים, זה שהם... אוקיי, קורה learn and share, זה קורה, ה-learn and teach, שבן אדם בא מלמד משהו למד, ואז שקט. לא קורה כלום, אני לא מצליח. ושכחנו לספר באמת, שאחד המנגנונים שאנחנו משתמשים בהם כדי לתמוך בתהליך, בהטמעה של זה, זה שהרי זה חודשיים, ואז עוד חודשיים זה ארוך. וקל לאותם טים לידס לאבד מוטיבציה, ואנחנו עושים פגישת תמיכה.
אוי, מעולה.
פעם בשבועיים של קבוצת טים לידס, אנחנו קוראים לזה הפורומים של הטים לידס, שיש להם קואוץ' משלהם, שהוא בא ומדברים, גם ביניהם הם עושים איזשהו טים לרנינג.
תקשיבו, זה פסיכי מה שעשיתם, זה פשוט מדהים. טובי, אתה שוב נראה כזה, אתה איתנו.
לא קל לו לקבל מחמאות.
טובי, זה מטורף.
זה נחמד.
נחמד. נחמד. תבוא איתי לארגונים, אתה תגיד לי, זה נחמד. זה מדהים. וואו.
בקיצור, בפיילוט אנחנו היינו הקואוצ'ים, כן? אנחנו ישבנו עם הטים לידס ושמענו מה עובר עליהם. אז הם היו מספרים, למה שסיפרתי כרגע, למשל, הם לא מדברים. עכשיו אנחנו עובדים שוב, אמרת בהתחלה, גלובל, הפיילוט שלנו היה עם צוותים הודים לחלוטין.
וואו!
החבר'ה בהודו הם קצת יותר ביישנים הישראלים.
בלשון המעטה.
אז בכלל, הקושי הזה של לייצר אינטראקציה בצוות, ולגרום לאנשים גם לדבר ולשאול שאלות.
בוא נה, זה שינוי תרבות, תרבות.
כן, אז זה היה אתגר שלהם, קודם כל, הם היו צריכים ביניהם לדבר על האתגר הזה, ומה יכול לדרבן אותם לדבר ולהיפתח ולהרגיש יותר בנוח. ועצם השיחות האלה, זה מה שעזר להפוך את זה יותר באמת להשפיע על ההתנהגויות ועל הנורמות, ולא רק להתמיד בפרקטיקה. לכן היה לנו נורא חשוב השיחות האלה עם הטים לידס.
מעולה. תגידו רגע, אז מה קורה היום?
אז היום התוכנית כבר פועלת בשלוש יחידות שונות.
כמות אנשים, תעזרו לנו לסבר את האוזן רגע.
אחת מהם היא ענקית ברמה של 1,500 איש, ועוד אחת של 150, ועוד אחת של בערך 150.
אז אנחנו במאות אנשים כבר.
אנחנו במאות אנשים.
ועוד מעט השתלטו על העולם.
וזה מאתגר בטירוף, היה הרבה יותר נוח בפיילוט.
גדול.
גם מאתגר ברמה של הרתימה של שכבות, כל פעם מחדש, גם שוב, כמו שאמרנו, מנהל אומר, יאללה, מעולה, בוא נעשה את זה. אבל אז מגייסים קורטים, שזה גם דרך אגב איזשהו לקח שהיה לנו תוך כדי, הגיוס של כל הגורמים באותה יחידה, להצלחה של הדבר הזה, כל האקוסיסטם, אם זה ה-HR.
וואי, נכון, חשבתי על זה בכלל.
אם זה הבן אדם של ה-OD.
כן.
וכמובן, נציגים מהביזנס, מהיחידות השונות, בנינו קורטים לכל יחידה כזאת, שנפגש גם הוא פעם בשבועיים.
וואו.
וכל הזמן בודק את הדופק, ורואה מה צריך לעשות כדי לגרום שזה ימשיך לעבוד. איפה זה הולך, איפה זה לא הולך.
שוב, זה פרויקט פסיכי.
זה גם עזר לזה להיות גמיש, כי כל הזמן משתנים תוך כדי, באים דברים מהפגישות האלה.
מה אתה צוחק? מההתלהבות של טוביה.
כן, מת על ההתלהבות שלו. הוא אף פה. הפוני מתופף לו.
בטח, זה גדול. מדהים. תקשיבו, וואו.
כל הכבוד לכם.
יש לי שאלה שאורן בדרך כלל שואל, אבל אני אשאל אותה. כי אנחנו לקראת סיכום. יש שאלה שלא שאלנו אתכם, והייתם רוצים שנשאל אתכם?
נראה לי על האתגרים, כי זה עד עכשיו נשמע כאילו הכל וואו, אבל בפועל יש הרבה אתגרים קשים שאנחנו מתפודדים איתם.
מה היה האתגר הכי קשוח מבחינתכם?
לרתום את האנשים.
אז זהו, אז עליו דיברתי והוא תמיד קשוח, אבל...
לי זה נשמע התמדה בזה, זה חתיכת דבר להחזיק את זה.
לאורך זמן.
גם, והעלייה לסקייל המשמעותי של עכשיו הוא...
מהפיילוט ל...
מאוד מאוד קשוח. אבל אתם יודעים מה, דווקא... זה מחזיר אותי להתחלה. אנחנו ככה, נוח לנו להגיד, כן, אנחנו מאוד גמישים ורוצים להתאים את עצמנו ליחידות, אבל אז בפועל, כשבאים לנו, ככה, כמו שאתם מבינים, אנחנו מאוד, מאוד מאמינים בתוכנית הזאת, ואז באים ואומרים לנו, רגע, יש קורטים, כן, בנינו קורטים, וסוף סוף הקורטים מאוד מגויס ורוצה שזה יצליח והכל, אבל אז באמצע התוכנית הם באים ואומרים, רגע, אנחנו בכלל רוצים שזה יעבוד בצורה אחרת ממה שהתכוונתם. מה זה אחרת? אחרת, אחרת. והניסוי הזה שטוביה שיתף קודם על ה-ChatGPT שככה גרמנו לו להעריך בן אדם עד כמה הוא יכול, אם הוא מתאים לאמץ כלב או לא, זה בעצם כי באו ואמרו לנו, ממש לאחרונה אמרו לנו, אתם יודעים מה, את כל תהליך האבלואשן הזה שאתם עושים עם שופטים ורפלקציה וזה, אולי ניתן ל-AI לעשות את זה. עכשיו, אנחנו, קודם כל, אתה יודע, אנחנו...
קודם כל לא.
קודם כל לא.
אתה רוצה להגיד לא, ואתה רוצה לברוח.
לא, בלב, קודם כל לא.
אבל אז אתה אומר, רגע, אני טוענת שאני מאמינה ב-rethinking, ושאנחנו גבישים וזה, אז אנחנו, אוקיי, בואו נחשוב על זה.
וואו.
אני על ההתחלה מאוד אהבתי, כי אני מאמין שבסקיילינג אפ חייבים להשתמש באוטומציה ואין מה לעשות.
כן, נכון.
ועל ההתחלה אנחנו חייבים להבין
ש... רגע, אז יכול להיות שזה יקרה עכשיו בסקייל?
בוא נראה, אנחנו חכים לסשן של אפרת מאור, לראות אם היא תעזור לנו.
תעדכנו אותנו.
אנחנו נהיה פה...
כן, בוא, נדבר עוד חצי שנה כזה.
מדהים.
אחרי המלחמה בצפון.
יאללה.
אנחנו צוחקים על זה. אוקיי, אורן מסמן.
סיכום במילה.
בסדר.
מסכמים במילה.
כל אחד עכשיו חושב על מילה שמבחינתו היא התמצית של הפרק, ואנחנו נעשה את זה קצר. משה, לקחת לי את השעון. 2:30, אז אלעד בטח אחרי זה. אוקיי, לי יש מילה בעיקרון. מילה אחת, תבחרו. יש לך טוביה?
עוד לא.
אוקיי.
תתחיל
אני רוצה להגיד מלהיב.
מלהיב המילה שלך?
למה מלהיב?
כל הזמן אמרת שאני לא מתלהב. מי צריך ששרי...
שרי, מה זה פה? מלהי, וואו!
פיירבול.
מדהים. אז מלהיב זה המילה שלך, אבל זה באמת מלהיב.
לא, זה באמת מלהיב, אני...
תגיד את זה באנגלית כזה, שאנחנו נתלהב. אקסייט? אוקיי. שרי, מה שלך?
בא לי להגיד תרבות, אבל זה אוביוס כזה.
אז תגידי קלצ'ר, זה נשמע יותר טוב. נכון.
טוב, דווקא אני רוצה להגיד מדבק.
אוי, טוב.
זה בא לי אחרי שאתה אמרת על המלהיב. כי נראה לי שכשקודם שאלתי את עצמי בדרך איך אנחנו מצליחים לרתום, כי זה באמת נורא נורא קשה, אנחנו בעצמנו נורא מתלהבים ומאמינים בזה, ואני חושבת שזה מדבק. זה, כשאחרים רואים את זה, אז נכון, אנחנו מביאים גם את הדברים, את באמת מה יוצא לי מזה, והערך וכו', אבל בסוף שאנחנו מדברים על זה בהתלהבות הזאת, זה מרגישים את איך זה מדביק את האחרים.
איזה יופי.
אני באמת למילה, אני הייתי אומר שיתוף פעולה, כי זה גם בקור ואליו של בסופו של דבר מה התוכנית מנסה להשיג, אבל זה גם מה שבעצם עשינו פה. כי יהיה מעניין מאוד, הרי כל הנושא הזה הוא לא רק חדש לנו, אבל בכלל בתחום מדברים הרבה תרבות להיות, למידה, תרבות להיות. ואנחנו עשינו מאמץ, אבל באמת יהיה מעניין גם לשמוע האם נשים אחרים עסקו בקידום ופיתוח תרבויות למידה, וגם פה
נכון,
יוכלו לשתף איתנו פעולה.
נכון.
ובאמת...
בוא יום אחד שתרצו בכנסים בעולם, זכרו אותנו שפה הייתה חשיפה ראשונה, כן?
לגמרי.
מה שלך?
אני אהבתי את שני האלמנטים האלה, learn and share ו-try and reflect. כאילו... כאילו פשוט, כאילו שמענו את זה, נכון, בפרקים האחרים, אבל זה אחלה של מינוחים, ואחלה של...
נורא כאילו, ממוקד.
כן, ממש פשוט, וכאילו זה גם לוקח אותי למחשבה על עצמי. אני מרגיש שאני הרבה פעמים גם עושה כזה, כאילו זה ממש אהבתי את הביטויים האלה. מה שלך?
שלי זה חננות על.
חננות על.
בקטע הכי טוב שרק אפשר, כי אני חושבת שיש פה כאילו... הבנה אמיתית גם של מה זה המקצוע הזה שנקרא למידה בארגון, ועד כמה הוא יכול לייצר אימפקט. ואתם שניכם, דווקא בגלל שבאתם במרכאות, אני אומרת קצת מחוץ לקלאסיקה הרגילה של זה, לא פחדתם ללכת ולחקור ולהרער ולעשות ולהביא משהו אחר. ותקשיבו, זה באמת נורא מלהיב, זה מאוד אחר. זה פרק כאילו שהוא לכאור פילוסופי, אבל הוא לא פילוסופי בכלל, כי זה בסוף הדרך שלנו לייצר אימפקט בארגונים.
אז באמת אנחנו מאוד מאמינים בשילוב בין החשיבה והמחקר.
בדיוק,
באמת,
בגלל זה חננות.
אם זה לא יוצא לידי, כאילו כמו ויליאם ג'יימס כזה, כאילו
ברור.
אל תישו במגדל השן עם וונט, ותסתכלנו שם על מה קורה בתוך הראש, אם אתם לא עושים את זה פה בשטח. תשמרו את זה.
וזה הדבר תורה של טוביה.
אפשר לסגור את הפרק.
חננות, אולי לנו זה מאוד מעניין, אבל כשאשתי לא מצליחה להירדם, היא אומרת לי, תזכיר לי שום מה זה התוכנית הזאת שאתם עושים.
אני רוצה להודות לכם ממש, זה היה מרתק. תודה רבה לכם.
תודה ענקית לכם, איזה כיף היה לבוא ולסבר על זה.
כל הקטע הזה עכשיו היה לייב?
כן, כפרה עליך.
הכל מקליט.
זהו, שומעים אותנו בכל העולם. אפילו בניו ג'רזי. ביי, אוש. ביי, ב